יום ראשון, פרשת נויח. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם שלוש עובדות נפלאות על גמילות חסדים וסחור בצידו, שסיפר למלך בידרמן שליט הבאים האחרונים. סתר לי זה אברך חשוב שמשמש כזמר, הזינגר, ובחג הסוכס, לצערו, לא קראו לו לשום שמחת ושושה ולא הזמינו אותו. הוא מספר שהוא ישב בסוכה ביום הראשון של חול המועד, כבר היה 19:00, וחשבנו, פרנס כמעט עולה, הוא מיד החליט בדעתו כסגולה, למסור את הדירה שלו בחינם לאורחים, שבאים לעיר לקראת השמחת תורה. הוא מספר שלא עוברים 5 דקות, והטלפון מצלצל, שבצד השני של הקו מתחננים אליו גבי בית הכנסת לויני, שהזמר שהיה צריך להגיע ביטל את ההזמנה, מבקשים שיבוא מיד וישלמו לו כפליים. הוא ממשיך ומספר על חבר אחר שלו, של אותו זמר, התקשר אליו חצי שעה לפני שהבנק נסגר, הוא מספר לו שבשנה האחרונה חזרו מהחשבון בנק שלי תשע צ'קים שונים שנתתי לכל מיני בתי עסק שלו הכיסוי, והיום אומר יש בידי פלוני איזה צ'ק שנתתי לו, והגיע זמן פירעון, אבל בבנק אין פורטה לפורטה, הוא אומר אם אני לא יחזיר לו, אם תעבור חלילה השעה הקרובה, בלי שאני אכניס את תחום כסף הזה, 800 שקולים, אז פקידי בנק יחזרו גם את הצ'ק הזה, ואז אפשר להרחיב סטימה סגוילל על החשבון, כי אחרי החזרה של 10 צ'קים בשנה אחת, החשבון נעשה מוגבל. טוב, אז הוא מיד מהיר לעשות העברה זהב זה נקרא, שרואים את זה בחשבון מיד, אבל זה לא עבד. שאלה שלמה לקחה העברה, דיבר עם הפקידים של הבנק, של המעביר וכו' וכו'. עד שברגע האחרון, הופיעו אותם 800 שקלים בשעה טובה מוצלחת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אותו אברך, המיטיב, היה צריך ידן וידנים לאיזה טיפול מסוים אצל רופא מומחה. והוא פנה לאיזה עסקן שחיפש בשבילו את הרופא ולא מצא. ראה איזה פלא, הוא אומר, מיד אחרי אותו מעשה חסד, העסקן הודיע שהוא הצליח לסדר לו תור של רופא פלוני. שהשם משפחה של אותו רופא, היה כמו אותו שם משפחה של אותו ידיד שהוא עזר לו. הוא הרגיש בזה כמו שאומרים, עזרת לבעל ישראל, מיד תעזור לך מן השמיים. הוא מספר על עוד סיפור, על סמכות לדברי יואל. היה גר איזה איש יהודי, רופא ירא שמיים, דוקטור בורשטיין. הרבה פעמים הרי בא שולח אליו את אלה שהזכירו את עצמם לפניו בעיני חולי. אחד בשבתות, גם אלה שלא היו מבקרים קבועים אצל הרופא. פעם אחת הרבי רצה להפיץ את דעתו על השבתות והמועדים שהוא מפריע לו. אז הוא נענה לו ואמר, ידעת והכרת את הישן הרבי שלי. ידוע שהדברי יואל היה עושה בישן הרבי עבודות נפלאות ונשגבות במשך שעות ארוכות. הוא שופך נערי דמעות בבכי, תחנונים, בישועת ישראל. הוא אמר, אני מוכן לעשות את החליפים, תן לי את הזכויות הרבות כל השבתות שהפרעתי לך מהמנוחת והשלוות הנפש, ובמקום זה אני אתן לך את כל העבודות שלא ישן הרב. אמר לו הרופא, אם זה כל כך חשוב לך השבתות האלה, אז אני לא רוצה לוותר על זה. פעם אחרת הוא אמר לו, הלוואי ותהיה שמיר השבת שלי, חשובה בשמיים כמו החילול שבת שלך. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, ומוערכם וחיתכם יהיה על כל חיי הסעורת. סיפר האדמור מן החלסאון שליטה, בן של החלסאון זכר צדיק לברוכה. סיפר על אבא שלו שהיה כידוע שוהה תקופות ארוכות בטבריה, פעם התעוררה בעיה שנמצאו גברים בכביש כניסה בטבריה ליד בית הקברות שם. הוא פעל נמרצות לבנות כביש עם פותח טפח שיפתור את כל ההחשות של הקויינים. נפגש אפילו עם הראש העיר בעריכות. דיבר לו ודיבר לו והוא הוא הביע את רצונו לצאת לאיזה גבעה סמוכה, לכביש שמדובר, להסביר ולהדגים לו את פרטי התוכנית. אז הראש עירייה אמר לרבי שיש במקום הזה מחנה צבאי, צריכים אישור מיוחד להיכנס שם, ויש שם כלבים מסוכנים, אבל הרבי ענה לו, תיכנס לרכב בתוך המחנה. כך הוא עשה, והראש עירייה סיפר מיד אחרי שהוא נכנס, הגיחו למונם 5 כלבי ענק, אבל הרבי אמר, אין מה לפחד, בוא נצא החוצה. וככה למרבה הפלא, יצאנו מהרכב, לא נשמע שום קול והגי מאותם כלבים, כל הזמן שהיינו. אחרי שהרבי סיים את ההסברים שלו, הכנסנו בחזרה לרכב שהכלבים מלווים אותנו החוצה, בלי שיפתחו את הקול שלו. ספר גם שהוא הלך באחד הערבים, אחד מהבנים שלו, לטיול לצורך הבריאות, אז במהלך הדרך, כשהיה שקוע במחשבות, הבחין בכלב גדול שמגיח לעברה מתחיל להזדעזע. אבל הרבי שהיה שקוע במחשבות לא שם לב לזה. כשפקח את העיניים אמר לבן שלו, מה עשית? הרמיום עומדי על דעתי, ופחדתי אף פעם בעלי חיים. אני יודע שהריבון של עולם שוכן במרומים, הוא שומר מגן בעדינו. באותו עניין יש סיפור של רב שלום שבדרון, על מה שקרה בווילנה עם הגאון הצדיק רבי אליעזר מוישה הורוביץ, שהיה אב בית דין של קהילת פינסק. המעשה הזה היה אומר רב שלום, הוא שמע מאדם שסיפר לו בשם אחד מהבני משפחה שהיה שם במקום. ספר שבווילנה הייתה משפחה עשירה מאוד בנכסים. בני המשפחה היו יראי שמיים מופלגים בצדקה. הבית שלהם היה באיזה פרוור מחוץ לווילנה, היה בית יפה, בתוך איזה יער קטן, פתוח. כיוון שזה היה משפחה עשירה, היו שרויים תמיד בפחד של מגזלונים, אז הם קנו לעצמם כלבי שמירה עזי נפש, שבלילות הם היו קשורים שרשרות של ברזל, ובלילה היו מנתקים אותם מהשרשרות והם מסתובבים מסביב לבית. כשמי שהיה מתקרב היו מתנפלים בנביחות, זה מזיק את בני הבית לבדוק. אבל בין הגזלנים היו גם כאלה שידעו להתחכם. היו זורקים מרחוק לכלבים בשר עם רעל, והכלבים היו נופלים למלכודת, אוכלים את הבשר ומתים. ואז השדדים יכלו לחדור לבית בשקט ולקחת את השלל. בגלל זה, אז בני הבית היו שנים עם כלי נשק, תמוד למיטה, שאם יקרה משהו, יכלו להדוף אותם בנשק. לילה אחד אחרי חצות, הם מתעוררים דפיקות בדלת. הם מאוד נבהלו, היו בטוחים שזה שדדים. כי הכלבים שותקים ומישהו זר דופק בדלת. מיד הם קפצו ושאלו וצעקו, מי בדלת? אבל הם שומעים למרבה התנאה קול מוכר שאומר להם, זה אני אליעזר מוישה הורוביץ. הם התפלו, קודם כל איך הוא הצליח לעבור את הכלבים, ודבר שני, מה בא הגאון הצדיק באמצע הלילה? מיד פתחו לו את הדלת, מה הם רואים? שכל הכלבים נמצאים מאחוריו. עובדים ליד הדלת, לא מוציאים מגע. הגאון רבי זרמוי שלא השתה הרבה, כבר בדלת הוא אמר להם שהוא מבקש איך שהוא עיר אותם, אבל איך לא היגונה, אני עסקתי כל היום במצוות גדעון שמועים, וצריך סכום גדול. לא הצלחתי להשלים את הסכום, ואני בא אליכם, שתשלימו לי את הסכום, כמובן שמיד נתנו לו, בעין יפה, ברוח נדיבה, וככה יצא מהבית, שהכלבים מלווים אותו. אנחנו ממשיכים סגולות וישועות. הסגולה שבאמירת השם אמתלי בת קרנבו. דברים לפעמים שתרסמו בגילון תיקודך הדרושתי. השם של האמא של אברום אבינו, אמתלי בת קרנבו. ידוע שהשם הזה זה סגולה להגיד זה כדי להצליח. וככה גם כתוב בספר אור הסיילים, להצליח בפני שר ושלטון, קודם שיעמוד לפניו. יאמר אמתלי בת קרנבו, טוב פעמים ויצליח. ככה מובא בעוד. בספר בעלי לארץ, של רב מוישה הרלב ליץ' רוזנבוים, שהיה תלמידו חביבו של אחסם סויפר, כתוב בזה בחדשים למקס, דבר נפלא. הוא אומר, בגלל שכתוב באברום, ואברוך הוא מבורך רחוב, מי שמברך את אברום יתברך, אפילו אחרי מותו. אז לכן כדאי לדעת את השם של האמא. לברך אותו בשם של האמא. אותו דבר גם השם של אברום זה סגולה, סגולה לכל עצרה, וידוע מה קלזינג הוא רב את זה צל, שהיה אמר במחנות ההשמדה ליהודים שיגידו אמתלי בת קרנבו. ומכתב לאח שלו, יותר הגון הבחיים, חיים מיכל וייסמנדל, על זכר צדיק לברכה, על דבר פלא שקרה איתו יום לפני פטירת אביו, שכב על ערש דווי, זה היה בערב שבת קודש, ורב חיים יכול, לא ידע מזה. טוב בשוק, פתאום קופץ איזה אדם, מכנסיים קצרות, ואומר לו, תגיד מהר את השם של אמא של אברהם אבינו. ענה לו הרב וייסמנדל, התפללת כבר היום? אבל האיש הוא הפציר במאוד, מה אכפת לך להגיד? ומשלו נענה לו, הרב וייסמנדל אמר לו שהוא התחרט לזה שהוא לא אמר. או הרב וייסמנדל חשב שהוא אחד לא נורמלי. הנה מוצא שבת הגיע הידיעה שאבא שלו נפטר, ומיד לקח בחיבזון מארגז ספרים של אבא דספר משמרת שלם הלכות שמחות, וכשהוא פתח את הספר, אז נפתח לו בדיוק בעמוד ששם היה כתוב, המטילאי בת קרנב, אמא של אברהם אבינו, גבולה בשעת הסכנה. אז דבר אלה מפרע, שבשעה שהוא פגע באותו אחד, התגברה המחלה של אבא שלו, עד שהוא שבק חיים לכל חי. אחרי השיבה, כשהוא חזר לעיר שלו, הרב וייסמנדל מנייטרה, הלך לחפש את אותו אדם, הוא הבטיח לתת 10,000 קרון למי שימצא, הוא יביא מידע מאותו אדם. אבל אף אחד לא מצא ולא ידע ממנו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א, גיליון מים חיים. כשאוכלים אשכולית חצויה על ידי כפית, אז מצאו שנסחט קצת מיץ לתוך, אז אם מותר לאכול ככה בשבת, אז התשובה שמותר לאכול על ידי כפית, אפילו שעד ידי נסחט המיץ לתוך, או כמן שהמיץ, שער מערב יום פריב, ממילא אין בזה תורת סחיטה, כי זה משקה שבא לאוכל שמותר. ועוד, שיש כאן טרידר רבונן, גם כי זה סחיטה לאחר יד, גם סחיטת אשכולית שהתמוטוטים ורמונים, שזה רק בידי רבונן. וכיוון שזה רבונן, במקום שלא מתכוון, מותר. יש שנוטים להחמיר בזה, כיוון שיש כאן סקרי ש... הוא גם לא הולך לאיבוד. הדעת בני אדם לאכול גם את הבא. עד כאן... בעניין הזה, ומכאן אנחנו ממשיכים לדף רואים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן תוס מ' א'. מי שמתחייב התחייבות ממונית, או מקנה לחבר שלו חפץ, בתנאי מסוים, לפעמים ההתחייבות לא חלה, בגלל שאין בגמרות הדעת שנדרשת לחלות של ההתחייבות או הקניין. ההתחייבות כזאת, או קניין כזה, הם מכונים אסמכתה. לדוגמה, מי שאומר לחבר שלו, שאם אני לא אעשה עבורך דבר פלוני עד לאיזה זמן מסוים, אז יהיה קנוי לך, אז זה הסמכת והיא לא חלה. גם אם אכן לא קיים את התנאי הישיר, גם במשכון שניתן למלווה, בתנאי שאם ההלוואה לא תיפרע מהמשכון למלווה, הרי זה הסמכת במשכון לא נקנה למלווה. אבל יש אומרים שאם ערך המשכון כערך ההלוואה, זה כבר לא הסמכת והמשכון נקנה למלווה. גם שמתחייב או מקנה לגוי הסמכת, אז היא לא חלה. אבל יש אומרים שבאופן כזה הסמכת כן חלה, כי לדייתום, דינה אסמכתה הוא תקנת חכומים ולא תקנו ככה בעסק שבין ישראל לגוי. מי שמקנה חפץ לחבר שלו באופן שבדרך כלל כן יחשב לאסמכתה והוא מוסר את החפץ ליד חברו, לדעת השכנו הקניין חל, ולדעת הרמו הקניין לא חל. אותו דבר אם הוא אומר לחבר שלו שאם אני לא אעשה עבורך דבר פלוני, אז החפץ יקנו לך כבר מעכשיו. לדעת השכנו הקניין חל ולדעת הרמו רק אם החבר עשה לו טובה מסוימת שבגלל מתחייב, למשל הוא הלווה אותו במחכם שהמשכון יקנה לו, יקנה לו, אז מועילה אמירת מעכשיו לחי את הקניין, ושבאופן כזה, הוא אומר בדעתו להקנות לו את החפץ, שהוא הרי עשה לטובה. ואם בקנה מסר את החפץ ליד חברו, ייתכן שאמירת מעכשיו מועילה גם לדעת הרמו, גם כשלא עשה לו טוב. וקניין שנעשה לפני בזים חשוב, בתנאים מסוימים, חל גם באופן שלא מסר את החפץ ליד חברו, וגם כשלא עשה לו טובה לכל הדור. כשנחלקו הפויסקים, היא נדרשת אמירת מעכשיו. מן התורה אפשר לקנות מטלטלים בקניין כסף, אבל חכמים תקנו שהקניין לא יועיל. יש מסקנים נוספים שבהם אפשר לקנות מטלטלים, ובהם קניין אגב, קניין חליפין, שאחת מהצורות מכונה קניין סודה וקניין ששת. באמת דברים אמורים, בישראל שמכור לישראל, אבל בישראל שמכור לגוי, שם כבר נחלקו הפוסקים. יש אומרים שקניין כסף מועיל, קניין משיכה לא מועיל. יש אומרים שגם קניין משיכה מועיל, אבל לדעת רוב הפויסקים, קניין כסף לא מועיל וקניין משיכה מועיל. לכן נחלקו הפויסקים בנוגע לקניין אגב, וקניין חליפין הם מועילים למחירה לגוי. ולהלוכה, מדברי המשנה נראה שקניין חליפין מועיל בגוי. קניין אגב, לכתחילה אי אפשר לסמוך עליו, אבל כשאין קניין אחר אפשר לבצע, או בדיעבד בנוגע לדינים דרבנן, כגון חמץ עבר לפסח, אפשר להקל. נחזור בקצרה למה שלמדנו ביום חמישי, גוי שנכנס לבית של ישראל בפסח עם החמץ ביד, אפילו שהישראל רואה את החמץ של הגוי ברשות שלו, אין בזה איסור. גם מותר לגוי, גם מותר לאפשר לגוי לאכול את החמץ לבית שלו. ישראל שנקלע בפסח למקום שיש בו גויים, או יהודים חלילה שאוכלים חמץ, אסור לו לאכול איתם בשולחן אחד. ישראל שהפקיד את החמץ שלו בידי אחר, בין גוי בין ישראל, עובר בבעל ירו ובעל ימוצא. זה הנפקד, אם הוא ישראל וקיבל עליו אחריות שמירה, עובר גם הוא בבעל ירו ובעל ימוצא. נפליג מימים אחור, נזכה בקצרה במה שלמדנו באותו יום, באיזה מקרה מודדים את תחום העיר על פי סבירות של בנייה עתידית. אז ככה, שלוש ערים שניצבות במשולש, זאת אומרת שתי ערים אחת מול השנייה, למשל אחת במזרח, אחת במערב, ועיר שלישית בדרום, כנגד השטח הריק שבין שתי ערים החצוניות, כצורת סגול. בתנאים מסוימים מחשבים את העיר האמצעית כאילו היא ניצבת בשווה לערים החצוניות, ושלוש הערים נחשבות עיר אחת לעניין תחום. והטעם של הדין הזה בגלל שבערים שבנויות בצורה כזאת, מרקו של עולם שתתווסף בנייה בחלל שביניהם, והחלל יתמלא באופן כזה שהערים תתחברנה זו לזו ותהיה עיר אחת בפועל. ולכן כבר כיום דנים אותם כעיר אחת. ואם רוחב העיר האמצעית הוא יותר מרוחב הקו שבין שתי ערים החיצוניות, החלקו הפוסקים אם נאמר בהם הדין הזה שהן נחשבות כעיר אחת. יש מהמחמירים שכתב שאם יוצאת מהעיר רצועה לכיוון צפון, והיא הרוחבה של הרצועה הזו פחות מרוחב הקו שבין שתי ערים החיצוניות, הרי הן נחשבות כעיר אחת. דף היום תלמוד בבלי, מחר בעזרת השם נלמד מסכת נידה, אנחנו התחלנו בימים האחרונים את המסכת נידה, אחר נלמד בעזרת השם מדף דלת, שיהיה בהצלחה לכולם. ולקראת סיום החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. מי שכתב מאמר לעיתון, אחרי זה הוא שם לב שיש בזה בלשנורי. האם הוא צריך למסור את כל ממונו בשביל לקנות את כל העיתון, את כל גיליונות העיתון ממנות ההפצה? אז הסעיפים שנלמד היום רבותיי, בסדר לימוד היומי, אנחנו אוחזים בלחוץ לשנור כלל א', סעיפים ו' וז', טבע חובץ חיים שאסור לאדם לדבר לשנור אפילו אם כתוצאה, וזה יסלקו אותם העבודה, יפקיד פרנסה. וזה משום שכמו בשאר לעמים, שאדם חייב לתת את כל אשר יש לו כדי שלא לעבור עליו. אז הדבר מסוף מביאים את הנידון הזה, ואדם דיבר לשנור על פלוני, לא אמר מזה, גם השומע לא יכול לדעת מזה. שאז המבר לכמן שמותר. אחרי זה המספר רואה שהשומע יכול לבורר את זה, יכול לבורר בקלות. ואם הוא יעשה, כי נמצא שהוא פשע בסיפור, זה שהוא סיפר. נשאלת השאלה, האם הוא מחויב להוציא את כל הממונו בשביל למנוע מהשומע לברר את זה? שהרי אם הוא יברר, הוא יספר, יעבור המספר למפרע לצלו שנורת. בעצם הצדדים של השאלה, האם במקרה כזה נחשב שהמספר עבר בקום ועשה, שאז הוא חייב לתת את כל ממונו, עבר על הלב בקום ועשה. או שהוא נחשב שהוא עבר לאיסור בשבע על תעשה, שאז הוא חייב לתת רק חומש. שאלה זו דן רבי ברום גינחובסקי, זכר צדיק לברכה, נשאר בציון אחרון. עוד נידון מביא מה שהזכרנו בהתחלה לגבי עיתון. האם הוא חייב לקנות את כל הגיליונות של העיתון. אז יש שכתבו, זה רחיים, שכיוון שההפצה של המאמר תלויה בעוד גורמים, הנהלת העיתון, המפיצים, לכן שיש לומר בזה, אני אשלח את ברוויר, אבל לא יכול למסור מונו קדימה להפצת העיתון, אבל למעשה, זה תלוי בכמה אופנים, ואתם מוזמנים לעיין במה שעורך בזה רחיים, כאלף, סיסקות אין בית. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, בספר מלך ביופיוי, מובא פעם שחנו בתי הכנסת, עלה שליח ציבור בור ועילג, הוא קרא את מה שהוא צריך לקרוא בשיבושים שהביאו לידי גיחוך, רגע מסוים זה כבר פלט שיבוש מילים שדעה ממש מצחיק. אף אחד לא יכול להתאפק. חוץ מרב חזקאל אברנסקי, זכר צדיק לברכה, שעמד בכובד ראש, זה לא לבייש אותו חס ושלום. שאלו את האחרי זה איך הוא צריך להתאפק. אז הוא אמר שציירתי לעצמי איך אני אשא פנים כשאני אתייצב לפני בית דין של מעלה. אם יעלה אפילו דל שחוק בפיו. יראה רבותיי, אם יזדמן לנו במקרה שיש בו בושה לאדם מסוים, מתאמץ שלא לראות בבושתו, כדי שלא יתבייש מאיתנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ברוכות ובגשמיות וכל טוב.